מהחיים עם הסופר חיים ולדר. טוב, מדהים, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר, בתוכנית של עצות מהחיים. אנחנו כאן עם אורי כהן הטכנאי ועם שלומי פולק המפיק, ויש לי פה אורח באולפן, שהאמת היא שהוא מגיע לפה, מיד לוקחים אותו הביתה, כי הוא ילד אמנם גדול, אבל עדיין ילד, בן 8. איך קוראים לך?
איתמר.
איתמר מה?
איתמר ולדר.
איתמר ולדר, איתמר ולדר, מה אתה שלי? בוא נשמע.
אני הנכד שלך.
איזה נכד?
מספר אחת וזה לא הולך להשתנות.
מספר אחת וזה לא הולך להשתנות. לא תיקח את הרמקולה על הפה. ונכון, ואתה הבן של?
צביקי ולדר.
זכרו לברכה. חטפת עכשיו מכה מהפה, מהרמקול?
כן.
אז הגעת לראות את סבא בעבודה, אה?
ברור.
אוקיי, ואחר כך מיד אתה הולך לישון, הכל בסדר?
לישון.
כן, אבל איתמר, איזה כיתה אתה לומד?
ג'
לא מזמן הגעתי אליכם לבית ספר, נכון?
כן.
בשביל מה, על מה דיברתי איתכם?
דיברת על הרב עובדיה יוסף, איך שנתנו לו סתירות?
לא, זה עוד משהו, איך שהוא נתן לנו סתירות. איזה סתירות זה היה?
סתירות של אהבה. נכון, יש גם סיפור.
נכון, יש גם סיפור. ולמי הוא נתן את זה?
לך.
ו?
לאבא שלי ול...
ולכל מי שהוא אהב. נכון?
כן, ומה קרה למי שהוא לא אהב?
לא, הוא אהב את כולם, זה בדיוק הנקודה. אבל היו כאלה שלא זכו ככה להגיע אליו, וזה לא כי לא זכו לקבל את הסתירות. ויש כאלה שהם קיבלו סתירות חלשות. אבל מישהו ממש אהב, הוא נתן סתירות חזקות. אתה קצת ניבלת כשסיפרתי שהוא נתן סתירות, נכון?
פשוט, לא יודע. הייתי כזה, וואו, כאילו, איזה רב נותן סתירות.
אבל היית צריך להכיר את הרב עובדיה יוסף. יפה. וגם הראיתי תמונה, זיכרונו לברכה. איזה תמונה הראיתי?
תמונה של הרב עובדיה יוסף נותן לך סתירה.
ולמי עוד?
ולא, לא הבאת לי, לא הבאת לי את השני.
כן, שנותן לאבא שלך.
לא הבאת לי רק שלך, סתיים שלך.
לא, היה שאת ספר, הבאתי שם ספר, שרואים את אבא שלך בר מצווה, אתה לא...
כן, רק ספר, את הספר לא הבאת לי. ונו, ואמרה שלי ביקשה התמונה הזה, הבאתי לה.
יפה.
את התמונה שבחוד אהבתי.
יפה. טוב, אז עכשיו אנחנו נפתח את התוכנית הזאת בשיר ששר אבא שלך, שהיה בגיל שלך. וקוראים לו, מתי הוא יבוא, יבוא משיח, את כל הצרות ישכיח, ישיב בין בנים לאבות, ימחה מהפנים את הדמעות.
אני אשיר זה?
לא, אבא שלך שר את זה, אתה רוצה, תשיר איתו. אבל המילים מאוד מאוד חשובות, כי אתה, אנחנו כולנו מחכים למשיח, למה אנחנו מחכים לו?
כי אנחנו צריכים שיבוא ושיתחיל את המתים, ושאבא שלי יבוא וכולם.
יפה מאוד.
מדכה,
אנחנו...
שהרב
עובדיה
יוסף
איתנו סתירות. איזה חמוד. אוקיי, נתחיל את התוכנית עם השיר, לאחר מכן סיפור מדהים. תודה לך, איתמר.
דקה.
כן.
אני רוצה להגיד משהו.
כן.
אני מחכה שהמשיח יבוא.
כולנו מחכים. והנה אבא שלך בקולו. מתי הוא יבוא? יבוא משיח.
רוצים לראות שינוי ואז ועכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך. עכשיו, בחורף, זה בדיוק הזמן הנכון לחדש את הדרכון. רשות האוכלוסין וההגירה אורזת לכם את כל היתרונות בשירות אחד. משלמים על חידוש הדרכון בחורף באתר רשות האוכלוסין וההגירה ונהנים משירות זול יותר, מהיר יותר ונוח הרבה יותר. אז אל תחכו לרגע האחרון כדי לחדש את הדרכון. אפשר לשלם גם בעמדות השירות העצמי ברוב לשכות הרשות. רשות האוכלוסין וההגירה.
אגדיר, אחד מעשרת ההמבורגרים הטובים בעולם, עשוי מ-100% בשר בקר טרי ועסיסי, במסעדות וגם במשלוחים. אין על אגדיר, כוכבית 5690.
אין על אגדיר.
בקשרות המעודרת של הרב מחפוד, אגדיר, בני ברק מצדה 7.
רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין למוזיקה, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נס קפה טייסטרס צ'וייס. נס קפה טייסטרס צ'וייס, תהנו מהרגע שלכם.
אופר הלוי, אומנים מסמכי לב, בשיתוף כל חי, שמחים לבשר לכם על ההפקה החדשה לחנוכה גם השנה, במחזמר הגדול, אחד מול כולם, עם מיטב השחקנים ובחיכובו של אופר הלוי. אם אתם רכזי מתנסים ומחלקות תרבות, חייגו להזמנת ההצגה אצלכם, ל-050-909-2129. מהרו לחייג ולהזמין, 050-909-2129.
מסיבת ההפתעות הגדולה של השנה במשביר לצרכה. חברי מועדון מצטרפים חדשים נהנים ממבצע חגיגה. 30% הנחה על מגוון פריטי איפור, טיפוח וביסום שבמבצע לשבוע בלבד. וגם הפתעה מסעירה ששלחנו לכם בדואר. כרטיס חישגד מתנה בקנייה בקולבו. מימוש אחד לבית אב. בואו לסניף ותוכלו לזכות בעד 100,000 שקלים. רק במסיבת ההפתעות המשביר לצרכן.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
עוברים לאדרן ונהנים מסמארטפון חזק ועמיד במים ונפילות. סמסונג גלקסי איקס קובר, במחיר מטורף של כל הזמנים. רק 599 שקלים בלבד. כוכבית 8097, לצורכי פרנסה.
לקוחות יקרים, כאן קובי אריאלי. הופעתי כבר בהרבה מקומות, אבל החלום שלי תמיד היה לדבר אליכם ממערכת הכריזה של הסופר. אז בשבילי זה יום חג, ובשבילכם רבו ישי, יש חגיגה!
לקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה! רוכשים בסניפי יש, באמצעות כרטיס אשראי יש, ונהנים ממבצעי שניים ועוד אחד חינם. הזול מביניהם על מבחר ענק של מותגים, ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. רק השבוע, שני עד חמישי, כף עד כף ג' בחשבן, 18 עד 21 בנובמבר. פרטים בסניפים.
הוא בעל חסד? או לא מסוגל לומר לא לאף אדם? הוא ממלא תפסים ומאמר על החיים שלו? הוא כל פעם נופל מחדש. זו התמודדות כמו כולם או התמכרות? הורים מחנכים ומטפלים. מעוניינים לדעת יותר על עולמם של המכורים ובני משפחותיהם ולקבל את הכלים והדרך להתמודד מול השאלות האלו? הרשמו לקבל את התשובות. רטורנו, המרכז החרדי לגמילה ומניעה, בקורסים מקצועיים למטפלים ואנשי חינוך. סדנאות ייחודיות להורים שרוצים לתת יותר מעצמם. לפרטים נוספים חייגו 073-222-1133. 073-222-1133.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
אני בת למשפחה ירושלמית שורשית, והסיפור שאני הולך לספר התרחש לפני כשנתיים. לפני שאתחיל בסיפור, אני רוצה לתאר קצת את המשפחה שלי, ובעיקר את החינוך שקיבלנו. זה חלק מהסיפור. הוריי הם אנשים יקרים וטובים שנתנו לנו את הלב ואת הנשמה ולא חסרו מאיתנו את כל מה שהיינו צריכים, עם דגש על מה שאנחנו צריכים. כי יש ילדים רבים היום שמקבלים את כל מה שהם רוצים, אבל לפעמים מה שהם רוצים זה לא מה שהם צריכים, ולפעמים מה שהם רוצים זה משהו שהם ממש לא צריכים ואפילו מזיק להם. להורים שפעם לא הסתפקו בכך שההורים יחשבו עליהם שהם הורים טובים, הם התאמצו להיות באמת הורים טובים, וזה אומר להחליט החלטות נכונות ולהתמודד בכך שלפעמים הילדים יחסו, יתמרמרו ויחשבו שהם הורים לא טובים. כחלק מאותה מדיניות, ההורים שלנו הקפידו שיהיה לנו אוכל בשפע וביגוד טוב ומכובד, אך לעולם לא הסכימו לשלם 600 שקל על בגד שניתן לקנות כמוהו ב-100 שקל, ורק בגלל שרקום עליו שם של חברה מפורסמת לשלם יותר. במילים אחרות, לא התבשנו במותגים, וגם לא היה חשוב לנו לעשות זאת. גם ענייני אוכל, אם היא הייתה בשלנית מדהימה, למעשה גם אבי, היה לנו אוכל טוב ומזין, אך מעולם לא יצאנו למסעדה. זה היה משהו שלא נתפס בשכל אצל הוריי. מדוע לשלם כמה מאות שקלים על ארוחה שניתן לבשל אותה ב-40 שקל? אז נכון שיש החושבים שמדובר לא רק באוכל, אלא בילוי ואווירה. ובכן, ההורים שלנו סיפקו לנו את האווירה, וייתכן שרצו למנוע מאיתנו את האווירה שנותנת מסעדה. היינו רוצים פלאפל מפעם לפעם, בסדר גמור. רוצים לקנות שונט, גם טוב. אבל מסעדה? מה פתאום? כך או כך גדלנו בילדים בריאים ושלווים ושמחים בחלקם. כילדים ביקשנו מההורים שלנו לצאת לחופשות. שיהיה ברור, לא דיברנו על מלון. הראש של ההורים שלנו, ואני מאמינה שגם שלנו, לא היה יכול לתפוס מדוע לשלם 500 שקל לבן אדם ללילה, רק בשביל לעבור מהדירה שלנו עם 5 חדרים המרווחים לשניים או 3 או 4 חדרים קטנים במלון, ועוד לשלם על זה? זה היה כל כך בלתי נתפס ובלתי הגיוני בשביל ההורים שלי. אני חושבת שזה עבר גם אלינו הילדים, ואולי אפילו לא עבר. נולדנו עם זה, גדלנו עם זה וחיינו עם זה בלא רע בכלל. וכשביקשנו לצאת לחופשות, אבא שלי היה אומר, אין שום בעיה, אנחנו נצא לטיולים משפחתיים, טיול אחד גדול וטיול אחד קטן בשנה. טיול אחד גדול זה אומר לצפון, לחרמון, לטבריה, טיול קטן לאזור המרכז, למקום אחר, בתוך ירושלים. יש לנו משפחה גדולה ברוך השם, וכל נסיעה כזאת הייתה מצריכה שכירת מיניבוס, הכנת ציוד ואוכל, ואנחנו היינו משתתפים בהכנות בהתלהבות רבה. ועוד כלל אחרון לפני שמפליגים לסיפור שלנו, אבא שלי, כחלק מהמדיניות הכלכלית שלו, היה מודיע לנו מראש מה התקציב לכל נסיעה, וגם היה מסביר לנו מה הולך על מה. זה כדי שלא נסחוט ממנו בשטח כל מיני בילויים או קניות שיעמיסו על התקציב. בהזדמנות זאת אציין שגם על קניון לא ממש שמענו, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חינוכית. אם צריכים בגדים, הולכים לגאולה או לאיזו תופרת. בשביל מה להיכנס לקניון? אחרי שכבר אתם הבנתם את הראש של המשפחה שלי, אני מתכוונת גם מבחינה ערכית וגם מבחינה, איך לומר, חסכנית, למישהו שקופץ ומסיק מסקנות שהורים שלי קמצנים או משהו, אתם מוזמנים לראות את הדירות שהם קנו במשותף המחותנים לילדים הנשואים שלהם, כולל אני, לפני שנתיים. ואז להחליט שוב אם הם קמצנים או פשוט מתנהלים נכון מבחינה כלכלית. למעשה ההורים שלי היו אנשים, היו ועודם אנשים עם עין טובה ונפש רחבה, אבל רק לדברים שצריכים באמת. ואחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו ניגש לסיפור. היה זה לפני שנתיים, עוד לפני שהתארסתי. יצאנו לטיול גדול, וזה אומר מיניבוס לצפון, שייט בכנרת, טרקטורונים. אבא הודיע לנו מה התקציב שלו, וגם פירט מה הולך על מה, שיהיה ברור שאם נבקש משהו אחר, זה יהיה לחשבון שייט או טרקטורונים. בדרך החליטו ההורים שלנו שהמיניבוס ייכנס לנתניה, ואנחנו נעשה חניית ביניים ונוכל מול הים. מול הים זה בחינם, אם לא תפסתם, ואת האוכל לקחנו מהבית, כך שגם זה בחינם. כך שידענו שהצירה הזאת לא הולכת על חשבון אחד מהאטרקציות, ואל תצחקו בבקשה, ככה הוגענו לחשוב. לא לקחנו בחשבון התפתחויות בעלילה. כשהגענו לטיילת, אחד האחים שלי ביקש ללכת לשירותים. אבא שלי החל לחפש מקום, היו שם כמה מסעדות, אבל אבא שלי טען שחייבים למצוא מסעדה כשרה. לא הבנו מה הקשר בין שירותים למסעדה כשרה, וכבר החלו לא בדיחות על זה. אבל אבא שלי הסביר שיש בעיה של חילול השם, שיראו יהודים חרדים נכנסו למסעדה שאינה כשרה. הרי אף אחד לא יודע לאיזו מטרה הם נכנסים. זה היה הסבר מוחץ, לא חשבנו על זה. נהג המיניבוס הוביל אותנו למסעדה כשרה למהדרין, שהייתה ממוקמת בהמשך הטיילת, אני חושבת ברחוב בן עמי בנתניה, ושם הוא עצר, ואבא שלי ואח שלי ירדו מהמיניבוס. ומה שקרה שם הוא הסיפור שרציתי לספר. בכניסה למסעדה עצרה אותם צעירה ושאלה אותם, כמה אתם? אבא שלי אמר, הבן שלי צריך לשירותים. היא סיסה מעט ואמרה, אוקיי, בסדר, והם נכנסו. אבא שלי המתין בתוך המסעדה וכעבור שתי דקות, אחי יצא מהשירותים ובדיוק אז, מנהל המשמרת במסעדה, ראה אותו יוצא מהשירותים. הוא הבין מיד שהם לא נכנסו למסעדה והתחיל לצעוק, זו מסעדה כאן, לא שירותים ציבוריים, באיזה רשות נכנסים לכאן? אבי ואחי לא ענו, מנהל המשמרת המשיך לגור בהם. אתם אנשים דתיים, איך אתם מרשים לעצמכם להשתמש בשירותים לרשות? אבא שלי נכנס לפלונטר רציני. הדבר הפשוט והמתבקש ביותר לעשות היה לומר לו, אדוני, אתה טועה, אני נכנסתי ברשות, קיבלתי רשות מהמערכת, אני צוות בפתח המסעדה להיכנס לשירותים. אבל אבא שלי ידע שאם הוא יעשה את זה, הוא יפגע בצעירה היא, שבסך הכל עזרה לו. זאת תהיה גם כפיות טובה וגם לשון הרע. הצעירה אגב עקבה מבחוץ אחרי הנעשה והיא נראתה מתוחה ומפוחדת מאוד. מצד שני, מה שקורה כעת זה חילול השם. הוא חייב להוכיח למנהל למשמרת, גם, כמו גם לסועדים ששמעו את הגערות שלו, שהוא לא ישתמש בשירותים ללא רשות. איך עושים את זה מבלי לפגוע בצעירה שעשתה להם טובה? איך אומרים לו את האמת, אבל בלי לגרום שיפטרו אותה? אבא שלי הוא מתלמידי הרב גניחובסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולמד אצלו בישיבת סלבודקה בבני ברק. רבי אברהם גניחובסקי היה אדם מאוד חכם, ותמיד אמר, כל בעיה אפשר לפתור ב-90% של שכל, ואם היא לא נפטרת, אפשר להוסיף עוד 10% של שכל ומידות טובות. אז אבא שלי חשב מה הרב גניחובסקי היה עושה, ובתוך שניות היה לו גם רעיון. אדוני היקר, הוא פונה למנהל המשמרת, חבל שאתה כועס לחינם, אנחנו מתכננים לאכול כאן, לא רק שנינו, כל המשפחה שלנו שתכף תיכנס לכאן. אבא שלי לא שיקר, הוא לא אמר תכננו, הוא אמר אנחנו מתכננים. סליחה, התנצל מנהל המשמרת, אני ממש מצטער, תבין אותי, פשוט יש אנשים שנכנסו לכאן, נכנסים לכאן בלי רשות לשירותים, ואני בטעות חשבתי זה בסדר, אמר אבי, רק תגיד לנו איפה אנחנו יושבים. כמה אתם? שאל מנהל המשמרת. 9 נפשות, אמר אבי, ותכף השאר מגיעים לכאן. אחי כמעט התעלף. אבא שלי הולך להוציא עכשיו ארוחה ל9 נפשות. אבל אבי ציווה עליו לרוץ המיניבוס שלנו ולקרוא לנו למסעדה. ראינו אותו מתקרב וריצה בלי אבא שלנו ולא הבנו מה קרה. הוא עולה למיניבוס ומתנשף ואומר, בואו תיכנסו למסעדה, אנחנו נאכל שם. מה מסעדה? איך? אנחנו שואלים. הוא סיפר לנו במילים קצרות מה קרה שם, ואנחנו מיירנו לרדת ולהתקדם לכיוון המסעדה. כבר בדרך התחלנו לדבר אם זה יהיה על חשבון האטרקציה או לא, ואם כן על חשבון השייט או על חשבון הטרקטורונים, כי החוקים של אבא היו מאוד ברורים בעניין הזה, יש תקציב וממנו לא חורגים. מצד שני גם המסעדה הייתה אטרקציה לא רעה בכלל, הרי בחיים לא היינו במסעדה, וכשאני אומרת בחיים, אני מתכוונת לזה, לא ראינו מסעדה אמיתית מבפנים, ואני לא מדברת על חנויות פלאפל וצ'ולנט, אלא מסעדה כזאת של שולחנות מפוארים, עם מפות ומפיות, תפריט, מלצרים שמתרוצצים, וחשבון אסטרונומי. נכנסנו בהמוננו למסעדה, בינתיים כמה מלצרים עמלו לחבר שולחן לשולחן, כולנו התיישבנו, משתדלים לרשמור על הרשת מכובדת, לא לצחוק בקול או לאכול בידיים. מלצר ניגש ושאל, מה אתם רוצים להזמין? אבא שלי אמר, תסביר לי איך עובד כאן. הוא הסביר לו שצריך לקרוא את התפריט ולהזמין ממנו. ההורים שלי כמובן עינו בתפריט, ואחרי שהתאוששו מההלם של המחירים, החלו להזמין מנות שיסביעו את כולנו. זה היה בשבילנו באמת אטרקציה, איך אנחנו יושבים כמו מלאכים וכולם משרתים אותנו, מביאים מאכלים ומשקאות, עצם זה לראות את אבא שלי. ואימא שלי, אנשים כל כך שמרניים יושבים במסעדה, זה היה טיול בפני עצמו. בין לבין התלחשנו על הסיבה שבגללה זכינו לאטרקציה הזו, ובאוויר הייתה תלויה השאלה הגורלית, איזו אטרקציה אנחנו נפסיד במקום זה? כבר השלמנו שנפסיד. השאלה, איזו? לקראת סיום הארוחה, לפתח אנחנו רואים את כל המלצרים במסעדה, כולל מנהל המשמרת ועוד אדם מכובד שנראה כמו מנהל המסעדה. הם יצאו מהמטבח שכל אחד מהם מחזיק מגש עם כינוח ועליו זקוקים. הסתכלנו מסביב, לראות איזה אדם חשוב סועד כאן עם פעם עלייתו. זה היה נראה כמו טקס למלכים ונסיכים. כל הצוות מתקדם לאיתו, וזיקוקים יוצאים מהעוגות ומגליד אותו מגרות. אבל הם לא ניגשו לאף מלך ולאף נסיך, הם פנו הישר לשולחן שלנו. הם הקיפו אותו, ואז בתנועה מתואמת הורידו את כל הכינוחים לשולחן שלנו. מה זה? אמר אבא שלי, אני חושב שיש כאן איזה טעות, אנחנו לא הזמנו. זה בסדר, אמר האיש החשוב, שבאמת היה מנהל המסעדה. אתה באמת לא הזמנת, ואתה גם לא תשלם. זו מתנה של צוות המסעדה, לך ולמשפחה שלך היקרה. הוא התיישב ליד אבא שלי, וצוות המסעדה נשאר לעמוד. תקשיבו, אמר, אחרי שאתם התיישבתם, אמר לי אחד מהמלצרים שסיגל, המערכת שיושבת בכניסה, בוכה. הלכתי מיד לשם ושאלתי אותה מה קרה. היא לא כל כך רצה לספר לי, אבל אני לחצתי עליה, ואז היא בחשש סיפרה לי מה שקרה. אני נסעתי רשות הבן אדם הזה להיכנס לשירותים, ואז מנהל המשמרת צעק עליו, ואני הייתי בטוחה שהלך עליי, שמפטרים אותי עכשיו. וחשבתי לעצמי איפה אני הולכת לעבוד מעכשיו. הייתי בטוחה שהוא יספר לו שאני הרשיתי את זה. הייתי במתח נורא. ואז להפתעתי אני קולטת שהבן אדם הזה החליט לקחת ארוחה לו ולכל המשפחה הענקית שלו, העיקר לא לפגוע בי. וכאן הוא שוב התחילה לבכות, אני בוכה מהתרגשות, הבן אדם הזה עשה את זה כדי להגן עליי. בחיים לא התחשבו לי בי ככה, אין בני אדם כאלה בעולם. בזמן שאתם אכלתם כאן, אנחנו במטבח, כל הצוות התרגשנו מהמעשה הנצל והמתחשב שלך. וזו מתנה שלנו אליך מכל הלב, וחשוב לי שתדע שאין אנשים כמוך בעולם שלנו, והילדים שלך יכולים להיות גאים בך. כך הוא אמר לאבא שלי. ואז הגיעה סיגל עצמה והודתה לאבא שלי, וכולן, ושוב החלה לבכות בהתרגשות, וזו הייתה חוויה שלו מהעולם הזה. סיימנו לאכול את הכינוח, ואז הגיע החשבון. אבא שלי פתח את כריכת האור הזו שבתוכה מגלים את החשבון, ואז הוא גילה שאין שם שום חשבון. היה שם כרטיס הנחה של 50% לפעם הבאה שנגיע למסעדה. אבא שלי קרא למנהל ואמר, כל הכבוד לכם על הפעם הבאה, אבל מה עם התשלום על הארוחה הזו? הארוחה הזו היא בחינם, אמר המנהל. המדיניות במסעדה שלנו שלא לוקחים כסף ממלאכים. יצאנו משם למיניבוס והמשכנו לצפון. עשינו את כל האטרקציות, גם את השייט, גם את הטרקטורונים. אבל ידענו שכזו אטרקציה מרגשת כמו שהייתה לנו במסעדה בנתניה, לא נחווה לעולם. אני לא מתכוונת לאוכל, למרות שהוא היה טעים וערב לחך. זו הייתה הידיעה שאבא שלי, עם החוכמה והמידות טובות שלו, הצליח גם להתחשב בזולת, גם עם בזרה מוחלטת, גם להכיר לטובה, וגם למנוע חילול השם, וגם לחולל קידוש השם גדול. מאז עברו שנתיים וכבר ניסיתי במהלכה, ואני חוויתי כבן. אני לא בטוחה שאצליח לחנך את ילדיי בצורה הפשוטה, חכמה ומחושבת, שהוריי חינכו אותי, אבל לפחות אני יודעת לאן לשאוף. ערב טוב לך, מנהל המסעדה, לא תאמינו שהשגנו אותו, מוטי קרויזר.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אז קודם כל תדע לך שזה אחד הסיפורים בעיניי, לא יודע, כשסיפר לי הבן אדם את זה, אני, היה לי באמת, גם האבא וגם הבת סיפרו לי את הסיפור, ואני ממש התרגשתי, ממש, אפילו היה לי דמעות, זה סיפור מאוד מיוחד, ואני רוצה לשמוע קודם כל את הפרטים. אני מבין שאתה היום מנהל מסעדה בירושלים.
כן, יש מסעדה ליד ישיבת מיר, שנקראת עם מסעדה. אוכל יהודי טוב.
המסעדה, יפה מאוד.
המסעדה.
אבל אז היית, אז
ניהלתי מסעדה בעדכן.
בנתניה. אוקיי, ואני רוצה שאתה תספר את הסיפור מהצד שלך, איך אתה ראית את זה, איך הבן אדם מגיע, והבחור המנהל המשמרת שלך צועק עליהם. אגב, הוא צועק עליהם כי...
אני אספר לך את הסיפור שאני, מה שאני זוכר.
כן.
אני נכנסתי למסעדה, אני רואה, לפני שאני נכנס למסעדה, אני רואה את המערכת, אני רואה את היושבת בחוץ ובוכה, בוכה. בגלל שלה, אני שואל אותה, מה את בוכה? היא לא רצתה להגיד לי בסוף, אתה יודע, אחרי שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז היא מספרת לי שנכנסה משפחה חרדית, ושאלה אם הם יכולים לשמש בשירותים, היא רחמה עליהם, היא חשבה שהיא לבד במסעדה, והרשתה להם, הם נכנסו לשירותים. פתאום הגיע מנהל המשמרת, רואה משפחה חרדית, ככה בשירותים נכנסים, אז הוא צועק עליהם, מה אתם עושים פה? עכשיו, הוא, האברך, במקום להגיד שהרשו לו, כן. הוא אמר, לא, לא, הוא אמר, מה זה נקרא? באנו לאכול פה. והם ישבו והזמינו אוכל.
עכשיו בוא נמתח את זה קצת. אני מבין שהיא יושבת והיא מתה, היא מתה מפחד שהוא...
היא מתה מפחד, כן. כי
היה קשוח, זה... בחור קשוח,
כן. ועכשיו היא סיפרה לי שהיא הרשתה להם. עכשיו אני בסדר, הרשתה, לא נורא, אמרתי לה זה לא נהוג, אבל לא קרה כלום. עכשיו היא פחדה ממנהל מהחמש שהוא יצעק עליה והוריד לה את הראש. עכשיו, אני, כשנכנסתי ושמעתי כאילו...
אבל רגע, קודם כל, הסיבה שהיא בכתה זה מתרגשות.
כן, כי...
התרגשה מהדבר הזה שהוא עשה לה כזה דבר בשביל להציל אותה.
בשביל להציל אותה, תסתכל, זה למעשה כמעט כמו תמר ויהודה.
וואלה, נכון.
זה מה שעלה לי בראש, שאני שמעתי את הסיפור הזה. זה מה שראיתי... ראיתי בראש את תמר ויהודה, ואדם לא רוצה להעלים.
אתה יודע, אני מרגיש את הסיפור הזה, כי אני מרגיש באמת מה היא הרגישה, הייתה בטוחה זהו, היא צריכה למצוא מקום אחר, או
למצוא מקום עבודה אחר, והבן
אדם פשוט אומר לו, לא באתי
לאכול, מתיישב, עכשיו, אז אותי זה ממש ריגש, ריגש אותי המצב שעברך, אתה יודע, במקום לבוא להגיד, הרשו לי, כי זה מה שהייתי מצפה מבנם רגיל.
לא, ודרך אגב זה בן אדם שבחיים לא היה במסעדה, זה לא בן אדם.
כן, אולי במסעדה, זה אחרי זה, אחרי זה דיברתי איתו, הוא סיפר לי שהם יצאו לדרך, היה להם סכום כסף, במקרה היה לו כמה לירות ספר שהוא לקח איתו, אחרת לא היה להם, לא היה להם עם מה לשלם. והוא אומר לי, לא רציתי להעליב אותה. עכשיו, אתה יודע, זה כל כך נגע אל הלב, וסיפרתי את זה לכל העובדים האחרים במסעדה, זה נגע ללב, אז אמרו, בוא נעשה לו.
העובדים גם מתוך, איך אומרים,
מתוך המטבח,
לא, לא, גם מתוך חברות עם העובדת הזאת, בעצם.
עם העובדת, כן, כולם, לא, אבל זה נגע לכולם, כולם התרגשו כמעט דמעות, ואז החלטנו, כשהוא ביקש את החשבון, שלחנו לו, באו כל העובדים עם זיקוקים.
איזה מתוק,
איזה חמוד. והביאו כינוח, אמרו על חשבון הבית. כשהוא בקש את החשבון, אמרנו לו, כאילו, האוכל
עלינו.
האוכל עלינו. כי זה שמה, זה מעשה הצילי שבאדם שיהודי עושה.
זה מעשה הצילי, וגם מעשה הצילי מצדך כמנהל מסעדה, לתת להם משפחה עם 9 נפשות, לתת להם אוכל, אבל באמת יצאת הכי גבר.
כן, אבל תשמע, זה נוגע ללב, תסתכל, מתמר, בגלל מה שעשתה, יצא מלך המשיח, מי יודע מה יצא מהדבר הזה שהיהודי הזה עשה, אז לפחות לקחת חלק, לפחות. זה מרגש.
אז קודם כל,
תסתכל.
כן, כן. עכשיו, אני במקרה, אני מזהה, כשהוא סיפר לי את השם שלך, אני מכיר את השם, אתה בחור גם איש מצחיק, איש נחמד, איש זה, ואני רוצה חבר'ה, אני אגיד את זה בצורה הכי, הכי בוטה, ואולי יבואו עליי, אני לא יודע, אבל אם תגיעו למסעדה, שנקראת מסעדה בגאולה.
המסעדה.
נו לא צ'אבחה בשמם חיים ולדר. שימו בקום כל המאזינים של כל חי, חתכה ציפור אדיר, ותודה רבה לזאת שסיפרה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך שנתת איזה במה, זה ממש, אתה יודע, זה קידוש השם היה שם ברמות.
תצליח, תצליח. תודה לך.
תודה רבה. כל טוב. תודה.
כשאני ואתה נצעד ביחד ונשיר בכל שירים של תקווה, עוד נשב בשלווה בנחת והעולם יתמלא באהבה. הטוב כבר מונח בתוך הלב שלי, הוא נמצא אצלך, הוא שוכן בכולם. להוציא אותו זה עניין של מידות טובות, ויחד נעיר את העולם. לתרום את הדם האמיתי, אפשר רק שהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח. והחיים במסע, בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם. למה לטעום את הטעם האמיתי, אפשר רק שהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח. מהחיים מרסה, בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם. למה
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
חדש בנמל, פרש קיצ'ן בנמל תל אביב. מטבח דגים ותפריט חלבי עשיר. פרש קיצ'ן בנמל תל אביב. בהנהלה חדשה ובחשות מודרת. טלפון להזמנות 03-902-2791.
שימו לב, לרגל חיסול המלאים של שנת 2019, בעמית סטור במבצע מיוחד, כל החנות ללא מעם, כפל הנחות, כפל מבצעים, רק לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, לשבוע בלבד, עד 21 בנובמבר, רוצו עכשיו, בעמית סטור.
מזל טוב!
מזל טוב! אולמי בראשיתה במבצע חורף חם, מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים, אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם, כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשית המחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו. כוכבית 6750, כוכבית 6750.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
גם מוגז וגם עדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פירות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, דרינק דיפרנט.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. בחשרות הרב לנדאו, ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בכסלב וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
מרן, מקיימים את צוואתך, לוקחים עוד היום מטר בישיבת חזון עובדיה, מוסרים שמות לתפילה ורואים בעזרת השם ישועות גדולות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. מסע ישועות לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית חדווה לוי. רבי נחמן, הבעל שם טוב, רבי זושה, הרבי מברדיצ'ב, המגיד ממזריץ' ועוד. ארוחות גורמה, סדנאות העצמה, מופע מוזיקלי, ריקודים ושמחה. את חייבת להיות שם ולזכות בישועה שלך. יוטט בחסלב, חג הגאולה, ימים ראשון עד שלישי, 15-17 בדצמבר. 0522-780-899. 0522-780-899.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי
ביום השנה לרצחו של יצחק רבין עמד ונעם על במת הטקס המרכזי בכנסת נכדו יונתן בן ארצי. אלמלא השיוך המשפחתי שלו לא היה זוכה לעמוד אפילו על במה של מסיבת בת מצווה בינונית. וכמו תינוק שמצא רובה ומתחיל לראות בו לכל עבר, גם בן ארצי השתמש בבמה שניתנה לו ובמיקרופונים והמצלמות שהופנו אליו והשתלח כנגד ראש הממשלה ביבי נתניהו. כל מי שהיה שם הזדעזע מעוצמת החוצפה וחוסר האנושיות שהפגין הנכד של, בעיקר הניצול המחפיר של המעמד המכובד ובעצם לקיחת ראש הממשלה כבן ערובה להשתלחות נבוזה מבלי שיוכל להגן על עצמו. וזה גרם לי, ולא רק לי, להיזכר במורשת הסבא שלו, מה היה כאן עד שהוא הגיע לשלטון, ואיך נהרס כאן הכל אחרי שהצליח להחליף את יצחק שמיר בהבטחות שווא לשלום וביטחון. תשמעו, טרור היה במדינת ישראל מאז יום הקמתה. זה היה חפצים חשודים, פצצות שהתפוצצו פה ושם, זריקות אבנים, אפילו אינטיפאדה. עזה והרשות הפלסטינאית היו כמו כפר ערבי ישראלי, גג מזרח ירושלים. אנשים היו מגיעים לשם, קונים, מוכרים, ומפעם לפעם מקבלים דקירה או נורים למוות. אולי שלושה מקרים בשנה. לא נחמד, אבל עדיין שלושה מקרים. אפילו אני אומר שזה נורא שלושה מקרים בשנה, אבל חכו. ואז הגיעה האינטיפאדה, זריקות האבנים התגברו, וכך גם הדקירות. בכל חודש היה לפחות מקרה אחד של דקירה, בדרך כלל הסתיים בפציעה ולפעמים גם במוות. כבר אז החלו כלי התקשורת לטפטף מסרים של השמאל, ככה אי אפשר יותר, חייבים להסתדר איתם. הימין אמר חייבים להיכנס בהם, לצאת במלחמה, והשמאל אמר צריך להסתדר איתם. ויצחק שמיר היה ראש הממשלה בעת האינטיפאדה, הוא היה איש של פעם, הבין מה שכולם מבינים היום, ששינוי לא חייב להיות דווקא לטובה, אלא גם לרעה. הוא סרב לכל תהליך, אפילו נסע לוועידת מדריד בעצמו, כדי למנוע מצב בו סגנו דוד לוי ייסע לשם, ויחתום בטעות על איזה הסכם של שלום תמורת לך תדע מה. אבל התקשורת הייתה חזקה ממנו, היא טפטפה לציבור ששמיר, יצחק שמיר עם העמידה שלו במקום, עם השמרנות שלו, הוא זה שגורם לכל הדקירות הללו. וסמוך לבחירות 1992, נדקרה נערה בשם הלן הרפ מבת ים. היא נדקרה למוות. התקשורת כל כך חגיגה על חוסר הביטחון שחש הציבור, שהספסוף התמים והנבער רץ לקלפי, והעלה את יצחק רבין, סבא של יונתן הקטן, לשלטון. ציבור לא היה צריך לחכות הרבה כדי להבין איזה טעות הוא עשה. בתוך זמן קצר הלך רבין וחתם על הסכם אוסלו, שהוא אולי ההסכם הכי טיפשי והכי אומלל שנעשה אי פעם בעולם. רבין התחייב לתת לאויב הכי גדול של ישראל, יאסר ערפאת, להנהיג את הפלסטינאים, וכדי שיהיה לו קל לעשות זאת, הסכים להוציא מיליארדים כדי לבנות לו צבא. כל הארץ מלאז בשלטים, אל תיתנו להם רובים. הימין עשה את כל מה שהוא יכול כדי להזיר מהמלאך חסר ההיגיון, אבל לסבא של יונתן בן ארצי, שהוא יצחק רבין, היה היגיון משלו. הוא לא הסתפק בלתת לאויב נשק קל, אלא גם נשק כבד, פצצות, כלי רכב, משוריינים. ומה נראה לכם שקרה? כל הארסנל הזה הופנה ישירות כלפי אזרחים ישראלים, ובמקום לסבול מאבנים ודקירות פה ושם, צבא שלם בא עלינו, אוטובוסים התפוצצו כל שבוע. שתי אוטובוסים בשבוע, ובמקום שלוש הרוגים בחודש, 1,000 הרוגים בשנה. זה מה שעשה יצחק רבין. והימין זעק וצעק, ורבין לא רק שהוא לא הרגיע, אלא התגרה בהם, והתבטא כלפי ציבור שסבל מחוליות טרור, שחיסלו משפחות שלמות בירי, מנשקים שניתנו להם על ידי ממשלת ישראל. ירו בהם וילדיהם. ומה רבין אומר להם? פרופלורים, אתם לא מזיזים לי, אני מצפצף עליכם. ועוד. השבוע חשף יום טוב סמיה ששימש אז כאלוף פיקוד, כי המודיעין הציג בפני רבין ופרס כוח הוכחות שיאסר ערפאת, תימח שימו, מבריח את הטרוריסטים ברכבו, שולח אנשים לפיגועים, אבל הם אסור להוציא את המידע הזה כדי לא לפגוע בתהליך השלום. איזה תהליך שלום? למעשה הכל מודיעים, כי גם אם הרוצח המתואר ויגיל יגאל אמיר לא היה מחסל את רבין, רבין היה נוחל בבחירות 96 תבוסה נוראה. להפך, הרצח שלו ציכן את שובו של שלטון הימין, אך כך או כך. התקיימו בחירות, נתניהו עלה לשלטון, ולמרות שתהליך אוסלו הופסק, אויבי ישראל שודרגו בצורה כל כך אפקטיבית, שאת הנעשה כבר אי אפשר היה להשיב. הסכם אוסלו היה צריך ללמד את הכלל הפשוט שאותו אני רוצה לקדם באמירה שלי. לא כל מציאות ניתן לשנות, ולפעמים הניסיון לשנות רק מחמיר את המצב. אבל את זה מבינים רק הפרימיטיבים, החשוכים מהימין, השמאל, החוכמולוג והנאור לא מבין את זה. נראה לכם שהוא הסיק מסקנות מטעות אוסלו? הרי היום אין כמעט אדם שחושב שהסכמי אוסלו הועילו למישהו פרט להרס, הרג, חורבן וסבל לכל הצדדים. לא, השמאל לא השיג שום מסקנה, להפך. כמה שנים עברו והשמאל באמצעות היועצים המשפטיים ואנשי הפרקליטות מצאו דרך לסחוט את ראש ממשלת ישראל אריאל שרון, לאיים עליו בעמדה לדין, לגרום לו לבצע את הטעות השנייה שייתכן שחמורה יותר מטעות אוסלו, ההתנתקות. גם ההתנתקות מעזה, שבאה לאחר רצחו של רבין, הייתה בעצם פרי הביושים של חזון אוסלו. מי שהחל את התהליך היה שוב הסבא של יונתן הקטן, משום שהסכמי אוסלו חלו גם על רצועת עזה, והשלטון נמסר לרשות הפלסטינאית, וכשהתריעו אנשי ימין מסכנת הטילים, אמר רבין, סיפורי הבלהות של הליכוד, מוכרים, הם הבטיחו לנו קטיושות מעזה, כבר שנה רצועה נתונה לשליטת הפלסטינאים, ולא היה אף קטיושה, וגם לא תהיה אף קטיושה. ולא תהיה אף קטיושה, ככה הוא אומר, וכולו וכולו. כל הדיבורים הם כי הליכוד פוחד מהשלום, הם פחדני השלום. מה שרבין שכח, שהוא חי בשכונה אחרת לגמרי. הטרוריסטים של הרשות החליפו חיות אחרות מטעם החמאס, שנפטרו מקודמיהם בדרך מעניינת. הם פשוט זרקו אותם מרבי קומות למטה. אריאל שרון, מקום להיכנס לעזה ולעשות סדר, נכנס ללא בטועתו לחקירה על איזה אי יווני שנרכש במיליארדים, וכעומק החקירה, כך הייתה עומק העקירה. כדי שלא יעשו לו שי ניצן וליאת בן ארי, הוא החליט על רעיון גאוני, על ההתנתקות. אנשיו גיבו אותו לגמרי. מאיר שטרית אז לגלג, שמעתי שיהיו, יש איום שיהיה קטיושות על יישובים בנגב. אני עוד לא שמעתי טענה מכוחכת כזו. עוד נשחת פרקליטות אחד. שרון ומשלטו גרשו אלפי יהודים מביתם, רק כדי לגלות מהר מאוד שאת פיגועי הירי והאוטובוסים המתפוצצים החליפו טילים בני חצי טון ומעלה על אשקלון, אשדוד ותל אביב. האם אחרי שתי הטעיות, שלא לומר שני הפשעים הללו, הסכמי אוסלו וההתנתקות, כבר למדו ששינוי לא בהכרח מהווה פתרון? אני לגמרי לא בטוח. והאמת היא שמה שאני רוצה לדבר איתכם, לקחת את זה כמשל. הנמשל הוא שינויים בחינוך. בכל הדורות, דור דור וניסיונותיו, ניתן להצביע על כשלים כאלה ואחרים. בכל הדורות גם היו ניסיונות לשנות דברים מהשורש. המחנה המשותף לכל השינויים הללו, שהם לא רק לא נכשלו, הם לקחו את מחוללי השינוי אל האבדון. ולפני שאכביר מילים, אני רוצה לסייג ולהבדיל בין שינוי לשיפור. מערכת שינה בודקת את עצמה ואינה חושדת בעצמה, עלולה להסתאב. אבל הרצון לעולם ישן נחריבה, כמעט תמיד מתגלה כגרוע יותר מאשר העולם הישן. כלומר, הרצון לשנות דברים מהיסוד הוביל תמיד בלי יוצא מן הכלל להחמרת המצב ולהרס מוחלט. זה היתרון של השמרנות על פני הרפורמה. קחו למשל את המהפכה הקומוניסטית שבאה לתקן משהו שבאמת היה זקוק תיקון. פער בין אנשים לעניים, הדיכוי של עניים בפני בעלי המעמדות. הקומוניזם רצה ליצור שוויון. האם הוא הצליח בכך? ממש לא, הוא החמיר את המצב. כמה עניים הפכו לעשירים, אבל כל העשירים הפכו לעניים, וכל העניים, שעבר רוב העניים גם כן, הם הפכו לעניים, ואיזה קומץ קטן של עניים שהפכו לעשירים, דיכו במשך 70 שנה גם את העשירים וגם את העניים. רוב המוחלט של העם הפך לנרדף, לעני, למדוקה, למושתק ולחסר זכויות. אז מה הרווחנו? כל בר דעת מבין שחברה הכי בריאה אינה יכולה להיות מושלמת. אז נכון שאם לא תשאב להשתפר ולא תעשה בנק בית, היא עלולה להפסיק להיות חברה טובה. אין ספק שיש לנו כחברה הרבה לשפר ולתקן. אם תיסו עיניכם, תראו שכן הרבה דברים תוקנו ושופרו. עדיין לא כולם, ועדיין יש מקום לשיפור. אבל מי שמציע שינוי מהיסוד, כמו שכל מיני לא חרדים, אנשים על שמח כשלים כאלה או אחרים, ובמקרה הטוב תמים כמו חומי שלום מול מרצחים, ובמקרה הרע מתמם ומזיד כמו פושעי אוסלו וההתנתקות. ואז בריאת העולם, כל העמים נמחקו ונמוגו בגלל ניסיונות לעשות שינוי יסודי. יתרונו של העם היהודי שהוא פועל על פי חוקי התורה, שלעולם לא תהיה מוחלפת, ומערכת שלמה של מעתיקי השמועה באמצעות גדולי הדור, מאז מתן תורה ועד אחרית הימים, שדואגת שיש שיפור. אבל שינוי לא יהיה. והדברים נכונים גם לכל מאזין ומאזינה, בקשר לשינוי לעבור בית ספר, או לעבור מקום, או לעשות. תדעו לכם, לשפר אפשר, לשנות. בדרך כלל השינוי רק הוא שינוי לרעה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של התוכנית, ולמעשה השעה השנייה תהיה כולה מוזיקה, מפני שהיום יש בר מצווה של מנכ״ל התחנה אבי רוזן, ולכן התוכנית היא רק שעה אחת. אנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא, אבל בואו תישארו לשירים בעריכת אורי כהן ושלומי פולק המפיק שלנו. לא יהיו טלפונים היום, אני מצטער על הזמן הקצר, אבל יש לנו מנכן תחנה, וחשוב לנו להשתתף בשמחתו. לילה טוב לכם, ולהשתמע בשעה הבאה ובשבוע הבא.
כל חי תמיד איתי, כל חי.